לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, ראש חודש חשוון, תשפ"ה, וביומן לפי שעה היום אנחנו נדבר כמובן על דבריו המסעירים של הדוקטור מוטי קידר, על זהותו האמיתית של רוצח ראש הממשלה יצחק רבין. הדברים הללו מעוררים שוב התנגדות וגינויים מכאן ומכאן. אנחנו נדבר עם הפיזיקאי שלא רק מכיר את הפרשה, לא רק חקר אותה, אלא בעצם מי שעל פי עדותו של דוקטור קידר עצמו, כל ידיעותיו בנושא מסתמכות על מחקריו והרצאותיו. מיד שיחה מקיפה איתו. פרשת קברי המלכים בירושלים הגיעה לזירה המשפטית והבינלאומית. נאמני הקדש קברי המלכים הגישו אתמול תביעה בצרפת נגד מוזיאון הלובר הצרפתי, בשל החזקת ממצאים שנגנבו בחפירות ארכיאולוגיות שבוצעו לפני למעלה מ-200 שנה, כ-200 שנה, מבלי למסור מידע על מה שנמצא באמתחתם שם במוזיאון. אנחנו נשמע ממי שמלווה את התביעה הזו, מומחית לכל ההיסטוריה של קברי המלכים בירושלים. יהיה איתנו גם חבר מועצת עיריית ירושלים דני לוז. הוא דורש מראש העירייה משה ליאון לעמוד בהבטחתו ולהסדיר את סוגיית הדציבלים המוגזמים של קריאות המואזין ברחבי העיר. מסתבר שהייתה הבטחה, הסדר של הדציבלים של המואזין אמורים היו להסתדר עד החגים. החגים חלפו, עכשיו זמן לפרעון ההבטחות. קבוצת מנהיגים בעדה הבוחרית והקווקזית פנו ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת גבי אשכנזי בבקשה לבחון קשיים בירוקרטיים שנערמים מול בנות העדה שמבקשות פטור מגיוס לצה"ל מטעמי דת ומצפון. אנחנו נדבר עם אחד האנשים החתומים על הפנייה לגבי אשכנזי. וכחלק מפרויקט רק קרבי שמוביל צה"ל, מטרתו עידוד גיוס ליחידות קרביות, יתקיים בחיפה מחר אירוע קרבי על הבר, יפגיש בין מועמדים לשירות צבאי לבין קצינים בכירים וגם לוחמים שיספרו מחוויותיהם ויענו על שאלות שמטרידות את בני הנוער המיועדים לגיוס, וינסו כמובן לדרבן אותם לכיוון הקרבי. תהיה איתנו כאן ראש ענף גיוס ושיבוץ בחטיבת כוח אדם בזרוע היבשה, סגן אלוף סיוון אילן דדוש, כדי לספר על המיזם הזה. כן, כן, הבחנתם טוב. זה יהיה יומן בלי שום הזכור לעניינו של שר המשפטים אמיר אוחנה. כל הדברים האלה נשאיר למקומות אחרים. ננסה לצלוח את היומן הזה בשלום, בלי הפרשה, בלי ההתבטאויות הללו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. דבריו אתמול של הדוקטור מרדכי קידר על זהותו האמיתית של רוצח ראש הממשלה יצחק רבין, הדברים הללו מעוררים שוב את סערת הקונספירציה והתיאוריות השונות סביב האירוע הדרמטי, אולי הדרמטי ביותר בתולדות המדינה. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שלא רק מכיר היטב את הפרשה, חקר אותה, מרצה עליה הרבה, אלא גם על פי עדותו של מוטי קידר או דוקטור קידר, כל ידיעותיו בנושא מסתמכות על המחקרים וההרצאות שלו. הפיזיקאי נחום שחף, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז תראה, אתמול קידר דיבר בקודים ובככה רמיזות. אז בוא תן לנו את הדברים קצת יותר בהרחבה, שנדע למה הוא מתכוון.
תראה, חקרתי את הנושא לבקשתה של דליה רבין עוד בשנת 2000. יולי 2000 הייתי אצלה בכנסת, 24 ביולי, וכשהיא ראתה את הממצאים שיש לי, ממצאים שהשגתי, בין השאר בעזרתו של נתן גפן, שהוא היה הראשון שחקר את הפרשה, ומה שיותר חשוב, ג'יי בושינסקי, שהגיע מארצות הברית, איתם מדינה, איתם גוף טלוויזיוני בכיר בארצות הברית, שמע עליי מנתן גפן, ישב אצלי עם הצוות שלו כמה שעות, ושם התחיל העניין להתגלגל. ובתוך התהליך הזה הצגתי כמה נתונים שמראים שלכאורה כל התיאוריות, כל
התפיסה... כשאתה אומר הצגתי שם, אתה מתכוון בכנסת באותה פגישה עם דליה רבין.
לא, קודם כל הייתי אצל ג'יי בושינסקי.
אצל בושינסקי, אוקיי.
הוא בא אליי עם הצוות, הצגתי את מה שהצגתי, ואז בין השאר חשפתי ששיר השלום זויף, ולא זויף, בשלב ראשון שבשיר השלום יש קליע חור, קליע אחד, כאשר הדף היה מקופה לארבע, לכאורה היו צריכים להיות ארבע חורים. עכשיו יותר מזה, הרי גל המירי היה מאחור, הקלים נשארו בגוף, ולכן איך הגיע אדם לכיס הקדמי של הז'קט, זאת אומרת שברור שמשהו פה לא תקין. ואז בתוך כל העניין הזה אמרתי להם תמצאו את שיר השלום ומשם נמשיך הלאה. ואז שהם יתרו את שיר השלום בנזח המדינה, הזמינו אותי לתת להם את חוות הדעת המקצועית. אני בין השאר שימשתי בעבר, הייתי יועץ למז"פ, עשיתי ניסויים עבור המז"פ, פיתחתי דברים עבור המז"פ. ולכן יש לי את הכלים כדי להתמודד עם הנושאים האלה. וכשאנחנו מגיעים לגנזך, אנחנו מסתכלים, ואני רואה שהחור בשיר השלום נעלם. היה גם סימני רשף, נעלמו. הספתי את תשומת ליבה של אחת מהתחקרניות שלו לעניין, היא אמרה הכל בסדר, אין חור, הכל בסדר, היא בעצם לא קלטה, שמה שקורה פה, ששיר השלום זה שונה. זאת אומרת, יש לי את הצילום של קאסו ממעריב, שבו איתן אבר מוזיק את שיר השלום מעל הקבר, ורואים שם את החור, והנה החור נעלם. זאת אומרת שמישהו בגנזך המדינה שינה את הממצאים. זייף. עכשיו, למה צריך לזייף את זה? עכשיו אני אסביר מה קורה. כדי שיהיה חור בא בשיר השלום שהוא מקופל, חור יחיד, הפתרון היחיד זה קנה אקדח שמוחדר בין הכפלים, ואז שיורים נוצר חור בתוך הפינה של הכפל וסימני רשף. אני הצגתי את הדברים האלה לברוך גלדשטיין, שהוא המומחה הגדול של המז"ב במשטרת ישראל, והצגתי לו עוד כמה ממצאים. עליו דרך אגב, בשיחה שלי עם פנינה גיא, הטובה של יגאל עמיר, היא אמרה לי שהוא היה המקור המרכזי שעליו היא הסתמכה במשפט. והוא הסכים איתי באמת שמה שקורה מתאים באמת לקנה אקדח שהוחדר בין הדפים. עכשיו, כדי להסביר את זה, נעזוב את זה כרגע, אני רוצה להגיע לדברים היותר מעניינים. ואז הוא הזמין את דוקטור אריה צייכנר, שהיה סגן ראש המז"פ, לשבת על הממצאים. בין השאר, ברוך גלדשטיין העיד במשפט שרבי נורה במותן השמאלית מאחור כתוצאה מירי מדיה. הוא גם אמר שרבין הרגיש את קנה האקדח לפני שהוא הרגיש את הקליע. אבל בסרט של רוני קמפלר, אין האקדח יורה ממרחק של כ-30 סנטימטר. אפשר לחשב את זה די במדויק. אז איך הגענו לירי מדע? ואז התעוררה איזו שאלה, אני לא אכנס פה לפרטים, ואז הוכחתי להם שהירי לא יכול לבוא מכני האקדח של יגאל עמיר. ואז דוקטור אריק צייכנר אמר מילה אחת, קונספירציה, והעביר את הנתונים, העביר את הממצאים למפכ"ל המשטרה, זה היה יהודה וילק, ומתוך התגובה של אריק צייכנר הבנתי שוילק אמר לו לרדת מהעניין. וכשהתחלתי קצת יותר לחקור את העניינים, גיליתי שזויפו ממצאים במשטרה. זויפו ממצאים, המשטרה ידעה שלא הגיע למירוע יורה. זויפו ממצאים, ומה שיותר חמור, הוא שהצילומים, גיליתי שהצילומים שמראים את יגאל עמיר יורה, הם פוטושופ, הם לא אמיתיים.
את זה אפשר לראות, את הנושא הזה של הפוטושופ, נדמה שאפשר לראות בעצם בתקריב הצילום של קפנר, רואים פאות על החיים של מי שיורה שם ארוכות מאלה של יגאל עמיר, על פי צילומי אותו
הפוך,
רגע.
הפוך,
הפוך.
הפוך? הפוך, הפוך,
אוקיי,
מה שקורה, וזה, תקשיב, אז יש כמה דברים. זאת אומרת, קודם כל, אתה צריך להפריד בין הצילום בידיעות אחרונות ובערוץ 2. עכשיו, מתוך מה שגיליתי, שוחחתי עם גורמים בידיעות אחרונות, ואחד מהם הודעה שידיעות אחרונות זיפו את הממצאים. אוקיי? עכשיו, יותר מזה, גם בצילום בערוץ 2, שהוא שונה מהצילום בידיעות אחרונות, גם שם זה זויף. ובחלק מהממצאים התברר שיגאל עמיר, השתילו את יגאל עמיר, עם צילום הירי, אני לא אכנס כרגע לפרטים, זאת אומרת שערוץ 2 וידיעות אחרונות היו שותפים לסיוף הירי של יגאל עמיר, ובעצם היו שותפים לחיפוי על הרוצח האמיתי של ראש הממשלה, ואני מזמין את נוני מוזס, ואני מזמין את ראשי ערוץ 2, לתבוע אותי לדיבה. עכשיו, כתוצאה מהעניין הזה, גם ידיעות אחרונות זכה לתפוצה גדולה יותר, אבל מה שחשוב יותר, ערוץ 2, שהיה בערך באותה תקופה, באותו מעמד, מעמד דומה לזה של ערוץ 1, התחיל עם הגל הפתוח, ותוך זמן קצר הוא פרץ קדימה. זאת אומרת, הזיוף, זיוף הירי של יגאל עמיר, הביא לתפוצה אדירה של ערוץ 2, והם עשו מזה מיליונים רבים, מאות מיליונים, אולי אפילו מעבר לזה. עכשיו, מה שיותר חשוב, במסמך שנפנף ושהציג מוטי קדר, מתברר שכבר בוועדת שמגר הוצגו כמה עדויות, לא אחת, שצילומי הירי של יגאל עמיר מזויפים. ומי שהייתה נוכחת באותו דיון הייתה רות דוד, היא כמובן הייתה שותפה לחיפוי, מי שקיבל טקסט של המסמך הזה היה מיכאל בן יאיר, ומה שמאוד מצער אותי לגלות שגם שמגר ושאר חברי ועדת שמגר ידעו מתוך העדויות שיגאל עמיר הוא לא היורה, והסתירו את זה. שזה, עכשיו, מה שיותר גרוע, לקחו את העדות שהייתה פתוחה, הוכרזה על הסף שהיא פתוחה, זאת אומרת, הודיעו שזאת ישיבה פתוחה, ואז הסתירו אותה באמצעות סודי ביותר. זאת אומרת, שמערכת שלמה עסקה, כולל שופט בכיר בבית המשפט העליון, היה נשיא בית המשפט העליון, היה שותף להסתרה שיגאל עמיר הוא לא היורה, ובעצם שרבי נורה בתוך המכונית.
עוד לפני שאני אשאל אותך, לפני שאני אשאל אותך לגבי האותיות שנקט דוקטור קדר לגבי זהותו של הרוצח, כל התיאוריות הללו שאנחנו שומעים עליהם, או שומעים חלקים מהם במשך השנים, עומדות כמובן מול ההצהרות של אמיר עצמו, שהוא אכן ביצע את הרצח, ירה, התכוון לרצוח, והוא זה שעומד מאחורי, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף. אז איך הדברים מתיישבים?
אוקיי, שאלה נכונה. בארצות הברית, בפרויקט החפות בארצות הברית, התגלה שמאות בני אדם שעודו ברציחות, התברר באמצעות בדיקות DNA שהם לא רצחו. זאת אומרת, העדות של אנשים שנמצאים תחת חקירת משטרה, ואפשר להוציא מהם הודעות מפה ועד הודעה חדשה עם חסרות ערך. בין השאר, ראיינתי בזמנו את עמוס ברנס, והרעיון מוקלט, ושאלתי אותו, איך אתה אדם כל כך חזק, עם אופי כל כך חזק, שהודעת לשופט בית המשפט העליון חיים כהן, שאתה לא מוכן לצאת מבית הכלא, עד אשר יכריזו על משפט חדש. איך נכנעת בתוך כמה ימים, אומר לי, 3 ימים לקח לי להיכנע. ושאלתי אותו איך זה קרה, והוא תיאר בפניי איך זה קרה. רבותיי, כמה זמן אדם שמוזק בידי משטרה, ושבק, או לחשוב מי שלא יהיה, כמה זמן ייקח לו להודות שהוא רצח את ארלוזורוב, ואם צריך הוא גם רצח את קין ואבל. ולכן, עכשיו, יש לי את הצילום שבו יגאל עמיר יורה, ובתוך הצילום הזה, הווידאו של המשטרה, הוא עבר לפחות חמש עריכות. זאת אומרת שכל ההודעה של יגאל עמיר במשטרה, באותה הודעה, עברה עריכות, חיתוכים, לכן כל ההודעה של יגאל עמיר היא לא רלוונטית. יתרה מזה, כאשר יגאל עמיר העיד במשטרה וגם בוועדת שמגר, בוועדת האיסוף של ועדת שמגר, הוא טען שאחרי שהוא ירה את העירייה הראשונה, קפצו עליו ואז הוא ירה עוד 2 יריות בלי שהוא יראה לאן הוא יורה. אבל ברגע שהם קפצו עליו, דבר ראשון שאתה עושה, שאתה קופץ על בן אדם, אתה נותן לו מכה על היד, על האקדח, אתה לא יכול להמשיך לראות. זאת אומרת, עצם העדות שלו, גם בוועדת שמגר וגם במשטרה, מוכיחה שהוא העיד בניגוד לרצונו. ולכן כל העדות של יגאל עמיר היא חסרת ערך. ואני לא ארחיב בו בדיבור.
אוקיי, אפשר להיכנס, אנחנו לא ניכנס עכשיו, כי אין לו באמת את הזמן, אפשר להיכנס לכאורה גם לכל הנושא הזה של המסמכים, מסמכי הכניסה לבית חולים, ויותר מאוחר, וכל התחול וכל הסיפורים האלה, לא ניכנס לעניינים האלה, אני מבקש ממך להתמקד בנושא של האותיות שבהם נקט דוקטור קדר, כזהותו של הרוצח. איך יודעים את זה?
אני יודע, לא, אז קודם כל, שוחחתי עם התובעת, כפי שאמרתי עם התובעת, במשפט של יגאל עמיר, פנינה גיא, וכשהצגתי בפניה את הראיות, היא לבד הסכימה, יש לי את הקלטה של השיחה, שרבין נורא בדרך ל... היא אומרת במכונית, בדרך לבית החולים, זה לא היה בדרך לבית החולים, כי רבין נסע ל... הייתה תוכננה מסיבה אצל מי שהיה עורך מעריב, זה גם מה שאמרו אנשי השבק לרבין. אמרו לה שרבין נוסע אחרינו במכונית השנייה, זה הופיע בספר שלה, והם לקחו אותה גם למטה השבק, לא לקחו אותה לבית חולים. היה צפוי שיקחו אותה לבית חולים. עכשיו, יש לי הקלטות רבות, אני לא אפרק את כל מה שיש, אבל כל הסיפור הזה נועד להיות תרגיל. הרי רבין פיגר אחרי נתניהו בין 7% ל-20% במשאלים השונים. ואז רבין הודיע שהוא מפסיק את הסכם אוסלו. ובין השאר דליה רבין התראינה לידיעות אחרונות לוויינט, והיא אמרה, שאמרו לי שאבא שלי עמד להפסיק את הסכם אוסלו. עכשיו, יש עדויות רבות, פרי העיד על זה, מאיר פעיל העיד על זה, גורמים שונים סיפרו שרבין עמד להפסיק את הסכם אוסלו, ועבור פרס הסיפור הזה היה קזיוס בלי. עכשיו, בהרצאות, אני אתן הרבה הרצאות בנושא, ואנשי שמאל אומרים, אנחנו לא מאמינים שפרס עמד מאחרי האירוע. אני רוצה להזכיר את מה שכותב פרס, ומה שכותב רבין בספרו, פרקס שירות, בפרק שנקרא סכסוכים בצמרת. הוא אומר שפרס יעשה, מגדיר אותו ככה, חתרן בלתי נלאה, שיעשה כל אשר הוא יכול, כדי לסלק אותי מדרכו ולהישבע אמונים במקומי על בימת הכנסת, כראש ממשלה. עכשיו, כל מה שאני מפסיק פה זה קצה הקרחון. חומר רב, הוכחות מוחלטות, אנשי משטרה בכירים שותפים לעניין הזה, כולל בכירים במחלקה לזיהוי פלילי, ואתה רואה איך מערכת שלמה, כולל פרקליטות, כולל משטרה, כולל תקשורת לכל הסוגים, עומדים ומחפים על הרוצח האמיתי של ראש הממשלה.
שהוא?
המשמעות היא אדירה.
שהוא?
ואם מישהו היום מתפלא איך הגענו למצב שמאשימים את ביבי, כן, ברמייה וסעיף רמייה על כך שהוא לא סיפר על השוחד, על זה שהוא לא גילה על כך של על הדיון בינו ובין נוני מוזס, כאשר ביבי היה האדם היחיד שהתנגד לכוונה של נוני מוזס להפיל את ישראל היום. והנה משימים אותו במה שהוא היחיד שהתנגד לזה. משימים אותו כאילו הוא חיפה, כאילו הוא השם ברמייה שם. ובכן, אותו סעיף של רמייה והפרת אמונים שמחסים לביבי, אותו קריטריון צריך להחיל אותו על רות דוד, על היועץ המשפטי לממשלה דאז, מיכאל בן יאיר, על שמגר והצוות שלו, על כל אנשי התקשורת שזייפו, אני מדבר על כמה מראשי מערכת התקשורת בישראל, שזייפו את הממצאים ברצח רבין, כולל שופטים בבית המשפט העליון, כולל חיות, שהיא היום נשיאת בית המשפט העליון. גם חיות תצטרך לעמוד לדין. מה שאני אומר עכשיו,
התחלת אנחנו מדבריך באזכור השיחה עם דליה רבין. הצגת בפניה את הנתונים. אני אתן לעצמי שברבות השנים גם התווספו עוד נתונים, והתווספו עוד מסמכים ועוד ראיות, אבל כבר אז היה די חומר כדי שיגידו...
לא, קיבלתי את כל החומר. אני ישבתי במזרח המדינה חודש שלם, וצילמתי מסמכים, וקיבלתי את הסרט של טקסט של רוני קמפלר, שעובר לוועדת שמגר, כל הסרט בשלמותו. העתקתי אותו באיכות גבוהה, יש לי את כל הממצאים שם. הגנזך המדינה צילם עבורי למעלה מ-1,000 דפים, כולל את החומר הסודי מוועדת שמגר, כל המסמכים האלה נמצאים בידי. חלק מהחומר גם קיבלתי מנתן גפן.
ודליה רבין, מה אומרת לך? מה אמרה לך דליה רבין? כשהצגת
פרנטים? אז היא ביקשה ממני שאני אבטיח לה שאני לא ירים ידיים, והעביר בקשה לגזח המדינה שיסייעו לי בחקירה, ובין השאר, שיאפשרו לי גם לראות את הבגדים של רבין. עכשיו, למה היה חשוב לראות את הבגדים של רבין? בין השאר, ידעתי שרבין נורא בחוצה ונורא מלפנים. יש את העדות של ברבש, שהיה מנהל בית החולים, על ירי מלפנים, על קליה ש... פגע בכלי הדם הגדולים ליד הלב, ונתקע בעמוד השדרה, על דם שהיה בחזה, פרופסור איס הסתיר את הממצא הזה, אבל ממצא אחד הוא כן חשף. חור בקוטר 0.6 סנטימטר בחולצה של רבין. והוא חשף את זה כי אנשים רבים ראו את אותו חור. הרי בבית החולים, כשגזרו את הבגדים, קודם כל ראו את החור בבגד. ולכן הוא היה צריך, אבל את השאר, את הגופייה, את החור בגוף, הוא הסתיר והוא זייף את הממצאים של ירי מאחור. כל הממצאים של ירי מאחור.
וטען בסרט של נפתלי גליקסברג, שאת ההקלטה שליוותה את מהלך ניתוח הגופה, ההקלטה הזאת היא נמחקה, הקליטו עליה, לא יודע, שירים של...
אז עכשיו, מאחר והייתי בקשר עם כמה בבחירים באבו כביר, החל מברוך גלדשטיין, החל מחן קוגל, דוקטור חן קוגל, שאליו הגעתי דרך אחד מראשי המסע, שהוא הפנה אותי לחן קוגל בעניין הזה, וחן קוגל חיבר אותי למי שהיה בוס של איס, דוקטור מוריס רוגב, שאגב הוא חתום על הרצאה שלי לפני ראשי ה-FBI, ה-CIA, אני הוצאתי באקדמיה האמריקאית למדעי המשפט ב-2005, על פרשת מוחמד א-דורה, עמדתי בראש ועדת החקירה בפרשת מוחמד א-דורה, והוצאתי לפני תובעי המשפטנים וחוקרי המשטרה בעולם, כולל ראשי משטרת ישראל היו בהרצאה שלי, ראשי המז"ב של משטרת ישראל היו בהרצאה שלי. והוא חתום על ההרצאה שלי, והוא וחן קוגל ועוד כל מיני גורמים, איתם דיברתי, אמרו לי שאין כזה דבר שמוחקים את סרט הצילום. ולכן מה שאמר איס הוא שטרי...
אתה מתכוון את סרט ההקלטה של הניתוח.
ההקלטה.
את סרט, כן.
כן. ולכן אמרו לי, זה לא נכון, יותר מזה. ההוראה הייתה חד משמעית, כל מי שעושה ניתוח חייבים לשמור על הממצאים האלה לצורך בית המשפט. הרי איס העביר לבית המשפט צילומי סטיל מהניתוח, אבל את הוידאו לא הציג, הוא מחק אותו, לכאורה הוא מחק אותו. מה קרה באמת אנחנו לא יודעים, אני מניח שהוא נמצא באיזשהו מקום. ואני חושב שפרסתי פה פתיחה לא רעה לגבי מה שלדעתי הולך להפוך את המדינה, ויש השלכות די קשות לגבי החקירה.
אז אני אגיד לך, נחום, אתה מקווה שהדבר הזה יהפוך את המדינה. הייתה איזושהי תקווה שכל עוד לאה רבין בחיים, אולי תהיה דרישה מהמשפחה, זה לא הגיע. ראינו את דליה רבין אומרת, אני שואלת שאלות ונתקלת בקירות אטומים שמציבים בפניי, את זה היא אמרה לעיני כל האומה. אם זה לא בא ממשפחת רבין, זה יכול לבוא ממקום אחר? אחרי כל כך הרבה שנים שבהם אמירות כמו שלך ושלך עצמך נשמעות ולא זוכות להד שהייתם רוצים שישמע?
לא, אז קודם כל זה יסתיים, כי אני מוציא בימים הקרובים מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המדינה, למשרד ראש הממשלה, לגורמים בכירים בארץ ובעולם, חלק מהחומר כבר הוצאתי גם בארץ וגם בעולם, בזמנו ראיין אותי העוזר של נשיא ארצות הברית קרטר וקלינטון, אני לא יודע אם אתה יודע, ג'יימס פלו, שהיה כותב הנאומים הראשי של ג'ימי קרטר, ו... כתב את התסקירים המדיניים של קלינטון, והוא היה אצלי כמה ימים ופרסם מאמר באטלנטיק אמריקאי, שתומך במחקר שלי על פרשת מוחמד א-דורה. פרשת מוחמד א-דורה, בקנה מידה עולמי, יש לה משמעויות לאין שיעור יותר גדולות מאשר לפרשת רצח רבין. אני לא אכנס לזה עכשיו, על איזו השלכה.
ומה יהיה במכתב הזה שאתה מדבר עליו שתוציא?
ופה אני מציג את עיקר הממצאים, אי אפשר להציג את הכל, כי הכל זה ספר רב ערך, כמות הממצאים היא אדירה, צריך מספיק להציג את החומר המוחלט, שהירי שמוצג בסרט של ערוץ 2, ואצל נוני מוזס, בידיעות אחרונות הוא מזויף, שיגאל עמיר לא ירה, שהדמות שלו שמה, שתלו אותה באמצעות פוטושופ, שהרשף הוא פוטושופ. עשיתי ניסוי ירי שמוכיחים שהעסק הוא פוטושופ, שהוא לא אמיתי, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ובמכתב הזה, אני קודם כל תובע להעמיד לדין את כל מי שהיה שותף לרצח, ומה שיותר חשוב, לחיפוי, כי החיפוי הוא מקיף גורמים בכירים מאוד במדינה, במערכת המשפט, בפרקליטות, יועץ המשפטי לממשלה, כולל שופטים בבית המשפט העליון. אוקיי? עכשיו אני אסיים את השיחה, כי יש לי שיחה חסויה.
בהחלט, בהחלט.
אוקיי.
הפיזיקה היא נחום שחף, אני מאוד מודה לך על הדברים. יכול להיות, וכנראה שהדברים עוד ימשיכו ויתגלגלו.
תודה רבה. זה לא כנראה שימשיכו, אני צריך גם להסביר למה. כי אותם גורמים, כולל שי ניצן, יש לי ממצאים ששי ניצן היה שותף לחיפוי של כמה פרשיות רציניות מאוד. שי ניצן, על פי הממצאים, הולך להיכנס לכלא, והוא לא יהיה היחיד. אני חושב שמה שאמרתי הוא מספיק לרעיון הראשון.
נחום שחף.
מה אתה חושב?
תודה רבה לך, זה מה שאני אומר, ואני אשחרר אותך לשיחה הבאה. כל טוב.
תודה.
שלום, שלום. עכשיו נעבור לפרשת קברי המלכים בירושלים. הפרשה הזו מגיעה לזירה המשפטית והבינלאומית. נאמני הקדש קברי המלכים, שלוחי בית הדין הרבני הפועלים להשבת המתחם לידי מדינת ישראל, הגישו אתמול תביעה נגד מוזיאון הלובר הצרפתי בשל החזקת ממצאים שנגנבו בחפירות ארכיאולוגיות שבוצעו שם לפני כ-200 שנה, מבלי למסור מידע על מה שמוחזק בידיהם, בידי הצרפתים. איתנו נמצאת על קו הטלפון מומחית לקברי המלכי, דוקטורנטית במחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן, מי שמלווה את התביעה הזו, רעות עודם, שלום לך.
שלום וברכה.
על מה מדובר? מה התביעה בעצם? על מה היא מתבססת? מה מחזיקים הצרפתים במוזיאון ולא מיידעים אותנו? תני לנו את הפרטים.
לפני 200 שנה הגיע ארכיאולוג צרפתי לחפור בקברי המלכים. הוא קיבל רישיון חפירה מהסולטן הטורקי. הממצאים שהוא מצא נגנבו על ידו והגיעו למוזיאון הלובר. נגנבו ולא משהו אחר, כיוון שכשבן אדם מוצא ממצא ארכיאולוגי, בדרך כלל ראוי להשאיר אותו באתרו, לטפל בו בצורה מסודרת. היום חוק העתיקות בעולם מדבר על זה שמוצג ארכיאולוגי שנמצא במקום מסוים חייב להיות באותו המקום. יש משמעות
זה להשאיר. החוק היום, החוק היה רלוונטי גם אז, לפני 200 שנה.
בעבר לא היה חוק, אבל היום צרפת בעצמה פועלת לפי החוק הזה, כשהיא מחזירה עתיקות, היא החזירה לא מזמן עתיקות לניו זילנד וגם לאפריקה, מתוך הכרה באמת בחשיבות של הממצא במקום שבו הוא נמצא. יש לזה משמעות כלפי מי שמגיע ללמוד ממנו דברים. אז המוצגים נמצאים היום במוזיאון הלובר, כאשר חוץ ממה שמוצג בתערוכות שפתוחות לקהל הרחב, שם מוצגים 13 סרקופגים, שזה ארונות קבורה יהודיים. על אחד מהם יש כתובת בעברית, כתוב שם צדן מלכתה. הסרקופג הזה, ארון הקבורה הזה, מיוחס למלכה הלני, אותה מלכה שאנחנו מכירים מהגמרא ומהמשנה, ונלמדות ממנה הרבה מאוד הלכות יהודיות היום. זאת אומרת, היא דמות מאוד מוכרת בעולם היהודי. ארון הקבורה שלה נמצא כרגע בלובר. אז השאלה הבסיסית שלנו למוזיאון הלובר, ובכלל לכל אדם שעיניו בראשו ושיש לו קצת רגש, יהודי או כלל עולמי, זה האם באמת כוונתה של המנוחה הייתה שארון הקבורה שלה יוצג בצרפת במוזיאון הלובר, כאשר היא בעצמה הייתה יהודיה שביקשה להיקבר בירושלים. הבן שלה, המלך מונבז, עשה מאמצים גדולים כדי להביא את אותה לקבורה בירושלים, באתר קברי המלכים.
מה עוד יש שם שמחזיקים ואנחנו לא יודעים?
לפי מה שמצאנו, אנחנו יודעים שדסוסי אסף כל מיני דברים מהחפירות.
רגע, דסוסי זה רק ש...
דסוסי הוא ארכיאולוג.
זה ארכיאולוג שבעצם קיבל את ה... לא נדלג פה על פרטים, כן.
אז הוא חפר במקום, ובעצם הוא אוסף כל מיני דברים מכל הבעל היד. למה מכל הבעל היד? כיוון שהקהילה היהודית מאוד לא אהבה את החפירות שהוא עושה. היא התנגדה להם בכל תוקף. אליעזר בן יהודה כותב על זה, יוסף ריבלין כותב על זה, עיתונות התקופה מלאה בתרעומת מאוד מאוד גדולה. כדי לעצור את החפירות פנו לברון רוטשילד ולשר משה מונטיפיורי ולאדוס קרמיה, הרעישו עולמות כדי לעצור את זה, כדי לעצור את הפגיעה בקברים יהודים. אז די סוסי אוסף מכל הבליית ודי מבריח את כל מה שהוא מוצא הלאה, כאשר חלק מהדברים מוצגים בתערוכות, ויש עוד כל מיני קופסאות שאנחנו יודעים שקיימות במרתפים של הלובר. מה יש שם בדיוק אנחנו לא יודעים. הגשנו בקשה לקבל מידע, הגשנו בקשה לחקור את אותם ממצאים שיש שם, שיש לה חשיבות ארכיאולוגית. אם מצאנו דבר כזה, בדרך כלל אנחנו מעוניינים לחקור אותו, לבדוק אותו במעבדות כדי ללמוד על העולם היהודי של פעם. הלובר לא נתנו לנו תשובה במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה.
לא ענו או התחמקו?
התעלמו, ואחר כך אמרו שהם צריכים לבדוק את הנושא. אבל אנחנו מדברים לפחות על שנתיים שבהם אנחנו מנהלים פניות. בעולם מתוקן זה לא צריך להיות.
אז ומה, זה לגבי מה שאנחנו לא יודעים. אבל אני מתן לעצמי שאתם מעריכים מה יש שם. מה היה אנחנו... מקובל שיהיה במקומות כאלה, על פי תקדימים במקומות דומים? זאת אומרת, אני מתן לעצמי שיש איזושהי הערכה.
נכון, בדרך כלל כשחופרים בתוך קברים, עושים אביזרים שונים שנקברו ביחד עם הנפטר. אז אנחנו יכולים לשער שיש תכשיטים, שיש אולי שרדים של כל מיני דברים אישיים שהנפטר ביקש לקבור ביחד איתו. זה מה שהיה נהוג ומקובל, בטח בקבר כל כך כל כך גדול. אנחנו מדברים על מערה שיש בה 47 כוחי קבורה. כל המשפחתה של הלני המלכה נקברה שם לאורך כמה שנים. אז אנחנו צופים למצוא כל מיני דברים כאלה שבהחלט יכולים ללמד אותנו על מה שהיה בעבר. סתם בשביל הדוגמה, במערת קבורה אחרת בירושלים, שנקראת קברי קטע פינום, נמצא קמה הקטן עם טקסט ברכת כהנים הקדום ביותר בעולם. לממצאים כאלה יש משמעות היסטורית, בטח לעולם היהודי, אבל לעולם כולו. ולכן אנחנו מבקשים לדעת מה יש, ולבחון את הדברים בעיניים ארכיאולוגיות.
עכשיו, התביעה היא בעצם, מה, היא פנייה לבית המשפט כדי שיאלץ את הלוברה לתת לכם תשובה, שיאלץ אותו להחזיר לכם, להחזיר לנו, לעם היהודי בישראל, את הממצאים, או פשוט שישלם פיצוי על זה שהוא מושך אותנו?
אני לא חושבת שפיצוי רלוונטי במקרה שכזה. אם מישהו לקח שלא ברשות דברים ששייכים לעם היהודי, מן הראוי שיחזיר אותם.
אגב, העובדה ש... אם אני לא טועה, הייתה איזושהי מחירה לממשלת צרפת של השטח, יש על זה איזשהם חילוקי דעות, אם זה היה חוקי או לא חוקי, אבל לא, הייתה איזושהי מחירה של המשפחה שהחזיקה במקום.
לא הייתה שום מחירה, אף לא פעם. זה אולי חשוב לדייק את זה. כן. האתר נקנה על ידי אישה יהודיה לפני כ-200 שנה, בשנת 1878. האישה היהודיה הייתה צרפתיה, השם שלה הוברטה באוטנרד. כמה שנים אחר כך, השטח ניתן למשמרת לממשלת צרפת. למה אני מדייקת במילה משמרת? כי כך כתבו בני המשפחה של ברטה שנתנו את השטח במתנה. כאשר צרפת מקבלת את השטח למשמרת, היא חותמת על שטר תנאים שבו היא מתחייבת לשמור על האתר פתוח ליהודים, פתוח לתפילה יהודית, ולשמר את הזיכרון היהודי של המקום. היא מתחייבת כבר במאה ה-19 לשים שלט שבו כתוב שהאתר נקנה על ידי משפחתם, ברטה ברטנארד והדודים של האחים פרר, ושהוא מיוחס לקברי מלכי יהודה, ודברים נוספים שמשייכים אותו לעם היהודי. ממשלת צרפת, מהרגע שהיא קיבלה את המקום לידיה, לא ממלא ולא מקיימת את התנאים שעליהם היא חתמה בעצמה. על השטר הזה חתום ראש הממשלה הצרפתי. זה משרה די מכובדת בשביל לעמוד מאחורי מה שהתחייבת אליו.
להערכתך, מה תהיה התגובה כרגע?
תראה, עד רגע זה לא קיבלנו שום תגובה מהלובר, אני כן מקווה שצרפת תוכיח את עצמה כמדינת חוק מתוקנת, ושאנחנו נזכה שם לא רק לתגובה, אלא גם למשפט צדק.
זה אומר שנצטרך ממש להגיע למצב שבו אתם, כמשלחת ישראלית, תצאו לצרפת ותתחילו להתפלפל שם מול פרקליטים צרפתיים, או שיש כאן איזשהו איתות התראה?
זה לא איתות התראה, אנחנו בהחלט מכוונים למשפט, כיוון שכל הפניות שלנו גם לקונסוליה וגם לכל מי שאנחנו רק יכולים לפנות אליו בצרפת, לא נענו כמו שהיינו רוצים, לא קיבלו תגובה ראויה ועולמת, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים בבית המשפט כדי לקבל משפט צדק ואמת.
ויש לך הסבר לתופעה שדבר כזה, שפנייה כזאת, עתירה כזאת, נעשית על ידי עמותה, ולא על ידי מדינת ישראל, שאמורה להיות האפוטרופוס למה שנמצא בקרקע שהיא ריבונית בו?
אני חושבת שזאת הייתה צריכה להיות הכותרת הראשית בעיתון. למה מדינת ישראל לא עומדת ודורשת את קודשי ישראל בחזרה?
והערכה, למה זה קורה? לא רוצים להסתבך עם הצרפתים? לא רוצים להסתכסך? מה גורם?
תראה, אנחנו מדברים בסוף על אתר שנמצא במזרח ירושלים. אנחנו מדברים על מדינה שהיא מוגדרת כמדינה ידידותית למדינת ישראל. כנראה שלמדינה יש את השיקולים שלה.
אבל משרד החוץ לצורך העניין מודע לעניין?
משרד החוץ מודע לעניין, בהחלט.
מודע גם לעתירה שלכם?
בהחלט. מקבל עדכונים שוצפים.
טוב, אז כל עוד הם לא מבקשים לכם לבלום את הסוסים, אז נתנחם בזה בשלב הזה, אפשר לומר כך. נכון?
כן, ותמשיכו לעקוב, ואנחנו נשמח להדכן על בשורות טובות.
בוודאי, בוודאי. על בשורות טובות, תמיד. רעות אודם, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
תודה רבה לך, שלום.
יום טוב. שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים לחבר מועצת עיריית ירושלים, דן אילוז, שלום לך.
שלום, מה שלומך?
אני בסדר גמור, אתה הבאת בפני ראש העירייה לפני תקופה, הבאת בפניו בעיה שמעלים בפניך תושבים, וזה סוגיית הדציבלים של המואזין בנקודות שונות ברחבי העיר. הוא הבטיח לך שיש פתרון שאחרי החגים ייכנס לפעילות, אחרי החגים כבר כאן, זה אומר שהכל רגוע.
לצערי לא, האמת, תיארת את זה נכון. בישיבת מועצה של החודש הקודם, אני העליתי שאילתה מול ראש העיר, אחרי שקיבלתי הרבה מאוד פניות מתושבים שגרים באזור מסוים בתוך ירושלים, אזור צומת פת, למי שמכיר את ירושלים, שאומרים שיש בעיה באמת בלילות, שהם לא מצליחים לישון, כי המואזין הוא שם בווליום מאוד מאוד גבוה. עכשיו, כשהעליתי את השאילתה, שמחתי מאוד לשמוע מראש העיר שיש פתרון ושהוא בדרר ושהוא אוטוטו כאן, אפילו בהסכמה עם התושבים בשכונות הערביות, ושהוא יגיע ממש אחרי ראש השנה, ככה הוא אמר לי. הבעיה הוא שהפתרון הזה לא הגיע, התושבים ממשיכים.
רגע, אתה יודע איזה סוג של פתרון זה?
כן, אנחנו, כאילו הפתרון שהוא כבר הרבה זמן על השולחן, מדובר על טכנולוגיה שתאפשר לרמקולים להיות בכיוון של השכונה. טכנולוגיה באמת היום אפשר באמת עם טכנולוגיה להגדיר איפה הסאונד ילך, כדי לא להפריע לשכנות הטובה שאנחנו מקווים שתהיה בירושלים. מי שרוצה ירושלים מאוחדת, אחד הדברים שהוא צריך לדאוג לו, שזה לא יהיה חיכוך בין תושבים ערבים לבין תושבים יהודים, וכמי שרוצה את זה, אז אני כן באמת רוצה למצוא דרך שאנחנו נוכל לחיות ביחד, ובאמת הרעש הזה של המואזין פוגע ביכולת הזאת שלנו לחיות ביחד. אז הפתרון הוא באמת פתרון טכנולוגי, שאז יאפשר לשכונות היהודיות לא לסבול ממה שהשכונות הערביות כן רוצות.
זה פשוט לסובב את הרמקול, זה כל הטכנולוגיה, או שיש כאן עוד איזה משהו?
זה לא רק עניין של לסובב, כי גם צריך להתקין שם רמקולים שמותאמים ובטכנולוגיה מספיקה, אז כן יש דרוש מימון, וזה משהו קצת יותר מסובך מרק לסובב, אבל זה כן תהליך שהתחיל לפני הרבה מאוד זמן, וראש העיר יחייב שאחרי ראש השנה הפתרון הזה יבוא. אנחנו אחרי סוכות עכשיו, אנחנו כבר אחרי ראש חודש, אתה יודע, אז זה ראש חודש חשבן, כן? אז הלוואי והפתרון היה פה, אבל התושבים ממשיכים לסבול לפי מה שאומרים לי, וכשראש העיר מתחייב למשהו, הייתי שמח שהוא יקיים גם כן.
ואתה מתכוון להעלות את זה בישיבה נוספת, או שאולי כבר העברת ללשכה שלו איזושהי שאלה?
החודש אני לא אעלה את זה במסגרת השאילתות שקיימות לי, אבל אני משתמש גם כן בדרכים אחרים לפנות לראש העיר, כמו מכתבים ודברים כאלו, וגם לחץ תקשורתי, אתם עושים עבודה גם כן כשאתם מראיינים אותי, זה גם חלק מהסיפור של אופוזיציה ושל יכולת לקדם מדיניות בעירייה. אז אני מקווה
יש לך הערכות למה זה עדיין לא קורה?
אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שזה מאוד יפה, באמת, בלי ציניות, זה מאוד יפה שמנסים להגיע לפתרון מוסכם עם התושבים. אבל עד שהפתרון המוסכם הזה יגיע, יש חוק, חוק הרעש, וצריך לאכוף את החוק. והעובדה שאנחנו לא רוצים לאכוף את החוק עד שנגיע לפתרון מוסכם, יוצר מצב שהסטטוס קוו הוא מאוד נוח למי שרוצה למרוח את המצב. וזה בעייתי. אם אנחנו ממשיכים ככה שהתושבים סובלים ביום יום בלי לאכוף את החוק, אז זה מצב מאוד מאוד בעייתי. אני חושב שצריך לאכוף את החוק שקיים. על פי חוק, המואזין לא אמור להפריע לתושבים באמצע הלילה. יש חוק רעש שצריך פשוט לאכוף.
זאת אומרת, חוק קיים, גם תוכנית טכנית, טכנולוגית, קיימת, רק צריך לסגור את הפינה ולבצע את הדברים.
ואני מאמין שאם החוק הקיים היה באמת נאכף, אז התוכנית שרוצים להביא בתור הסכמה הייתה מתקדמת הרבה יותר מהר. אבל צריך באמת שמישהו יעמוד ויהיה לו את האומץ לאכוף את החוק שקיים.
דני לוז, חבר מועצת עיריית ירושלים, אופוזיציה, יש לציין. תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה.
שלום. שלום, אנחנו אומרים לאיש העסקים, ברוך לוייב, שלום לך.
שלום, שלום.
אתה היית שותף בימים האחרונים לפנייה של כמה מנהיגים מהקהילה הקווקזית והבוחרית בישראל, ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת גבי אשכנזי, שרק ממש עכשיו נכנס לתפקידו, ואתם מבקשים ממנו לבדוק הכבדה שלטענתכם בצהל מפעילים כלפי בנות העדה שמבקשות, הצעירות שמבקשות לקבל פטור משירות צבאי בגלל טעמי דת. במה מדובר?
נכון מאוד.
יש דווקא התמקדות בבנות הקהילה הקווקזית הבוחרית? למה?
קודם כל אני מאחל הצלחה לגבי אשכנזי, זה דבר אחד, הוא נכנס לתפקידו ואני כבר מציב בפניו אתגרים. עכשיו okay. תראה, כל הסיפור הזה, אני אישית מעורב בזה. בדרך כלל אתה יודע, אנחנו לא כל דבר נוגעים בו אישית, אלא בעקיפין, אבל דווקא במקרה הזה אני אישית מעורב. אחד, אני גם בן העדה. שתיים, אני גם בתוך הארגון של הקהילה הקווקזית. שלוש, יש לי גם אני משפחה, בנות דודות, אחות שלי, שאני באופן ישיר שומע ושותף לכל, אני הייתי קורא לזה מחדל מצד הצבא שלנו, ובמילים פשוטות כיפוח, אני לא כל כך אוהב את המילה הזאת כיפוח, אבל אין מה לעשות במקרה הזה, דווקא זה כן קיים. עכשיו תראה, אני אדם לא חרדי ולא דתי, בוא נגיד מסורתי, ובטח אתה יודע ומאזינים יודעים שאצל הדתיים, בעולם הדתי יש מין דבר כזה שיודעים לזהות אדם על פי הליבוש שלו, הסגנון הדיבור שלו, במיוחד אפשר לראות את הדברים האלה אצל החרדים, נגיד יש את הברסלבים, יש כל מיני, ויודעים לזהות את זה, מסתכלים על בן אדם וכבר יודעים למי הוא שייך, לאיזה פלג הוא שייך, לאיזה מגזר הוא שייך. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה היא בעדות שלנו, שזה קווקזים, בוחרים, שלא כל כך מכירים. עכשיו, עוד פעם, אני לא רוצה פה לבוא ולהאשים.
מה זאת אומרת,
כן,
לא מכירים?
משתמש.
לא מכירים כי הלבוש הוא לבוש מערבי רגיל?
זה מטעה, נכון. עכשיו, יכול להיות שיבוא בחורה, היא דתייה לגמרי, שומרת על תורה ומצוות, שומרת שבת, כן? היא מגיעה, בוא נגיד ככה, לרעיון, יש את הרעיונות האלה שעושים את זה בצהל, מגיעים שם לרעיון, ומתחילים להפציץ אותם בכל מיני שאלות מיותרות, שאפילו זה פוגע. זאת אומרת, אם עכשיו נכנסת בחורה חרדית, שאנחנו מכירים אותה, אני במקרה גל בבית שמש, אז יש לנו נגיד בחורה חרדית מרחוב נער ירדן, זה רחוב מאוד מוכר, נכנסת בלבוש הקלאסי שלה, נכנסת למקום כזה, ואיך שהיא מדברת, ישר אומרים, אוקיי, בחורה חרדית, שתי דקות, את יכולה ללכת החוצה, מקובלת, הכל בסדר. כשנכנסת בחורה מאצלנו, היא נראה קצת שונה, המבטא שונה מן הסתם, אוקיי? זה מבטא רוסי יש לנו, גם בטח אתם שומעים שגם לי יש מבטא הזה, ומכאן מתחילים לתקום לבעיות. עכשיו, למה אני אומר את זה? מאיפה זה מגיע? זה מגיע ישירות מאותן בנות שמגיעות אליי. אני באופן אישי קיבלתי כמה פניות כאלו, שאומרות, תשמע, אנחנו מכירות את החברות שלנו שנכנסות לאותם רעיונות, שיוצאות, בוא נגיד, סתם דוגמה אחרי 5 דקות, ואני מתעכבת שם שעה ושעתיים. למה זה קורה? אתה מבין? עכשיו, אין לי פה, נגיד, הוכחה שאני יכול לבוא ולהגיד לך שאותו אחד שעושה את הרעיון הזה, הוא אמר לאותה בחורה שנמצאת אצלו, בגלל שאת קפקזית. אין את זה. ברוך השם, לכאן אנחנו לא הגענו. אוקיי? אני לא מדבר על זה. אבל הכל, איך אומרים, נמדד בהשוואה. זאת אומרת, אם עכשיו אותה בחורה שיוצאת מרעיון ובאה ואומרת, תשמע, החברה שלי, הישראלית, שהייתה קודם, שאלו אותה שאלה 1, 2, 3, ולא תשאלו 10, 20, אז משהו פה לא מסתדר, יש פה איזשהו פגם, אתה מבין?
איזה ו... אתה אומר ששאלו אותם שאלות שפוגעות.
תראה, יש את הבדיקות, נכון, יש בדיקות שצהל עושה. הרי מה זה הבדיקות האלה? קודם כל הם מסתכלים על הלבוש. הם מסתכלים על איך את מדברת. שואלים שאלות, האם את שומרת שבת או לא שומרת. זה שאלות בסיסיות. אחרי זה הם מבקשים כל מיני הוכחות. זאת אומרת, באיזה בית ספר למדת? איזה בית ספר דתי או לא דתי? האם למדת בישיבה? תביא לנו המלצות. תביא לנו איזה רב או רבה שתמליץ עלייך. כל מיני שאלות כאלה שבמקרה אחר, שאם נגיד מדובר בבחורה קלאסית החרדית כמו שאנחנו מכירים, כמו שנתת לך דוגמה קודם מנער הירדן בבית שמש, אותה לא ישאלו. אותה לא, למשל לא יגידו, תביא לנו 3 המלצות משלוש... 3 רבנים מישיבה כזאת וכזאת וכזאת. אותה לא ישאלו, אותה נגיד מספיק רב אחד אולי שימליץ, או מספיק שתביא איזושהי תעודה שהיא לומדת בבית ספר דתי חרדי, וזה מספיק. אבל שזה מדובר בבחורה שמגיעה עם מפתע רוסי / קפקזי בוחרי ועם לבוש, לא כמו שנוהגות הבנות כאן להתלבש אצלנו ברמת בית שמש, אז יש שם מתחילות כל מיני ספיקות. עכשיו הספיקות האלה במה מתבטאות? מתבטאות בזמן, ומתבטאות בשאלות מיותרות שלהבדיל מבנות אחרות, לא שואלים אותן. וזה אני מקבל את זה מהבנות הדתיות שלנו, הקווקז, שבנות מספרות. עכשיו, אני הייתי מאוד שמח שאותן בנות יבואו וגם יופיעו אצלכם, אבל משום מה הן לא רוצות לעשות את זה, עוד פעם, צניעות, תקרא את זה, הן לא רוצות, הן מתביישות.
לא רוצים לדבר עם התקשורת.
לא רוצים לדבר, כן. עכשיו, אני פעיל חברתי, אני מחובתי, באמת אני אומר לך, אני מוציא את זה החוצה, אני לא מפחד מאף אחד ולא מתבייש מאף אחד. אם יש בעיה כלשהי, אני צריך להוציא אותה. וכמובן במקרה הזה ספציפי, אני ממש מעורב בבעיה הזאת באופן ישיר. זאת אומרת, הבנות משפחה שלי, אפילו אחותי, למרות שזה היה מזמן, כן, אבל עדיין, אני זוכר את זה. אחותי היום בת 38, אבל יש היום בנות צעירות, ועדיין הבעיה הזאת לא מתוקנת. חייבים לתקן את זה. וכאן אני שוב פונה לאדוננו שהוא... קיבל את התפקיד החדש, אנא ממך, בוא תבוא ותוכיח ותעשה משהו, תקים איזשהו ועדה, או אם אפשר לא לעשות את הוועדה הזאת, יש גם דרכים אחרות, הוא יכול להרים פשוט טלפון, להגיד רבותיי, אנא מכם, תבדקו את הנהלים שוב. עכשיו, אם אתה שואל אותי מה ספציפי הייתי מציע, הייתי מציע לשים שם אדם שבאמת מכיר את הקהילה מקרוב, ואז הנה מונעים את כל הבעיות, זה הכל.
זאת אומרת שהוא מכיר את ה...
את המנטליות, את האופי.
את המנטליות, או שהוא מכיר את האנשים ספציפית?
לא, שמכיר את המנטליות הקווקזית. אנשים ספציפית זה כבר משהו אחר, פה זה לא נראה טוב, אבל שמכיר את המנטליות. באדם שהוא במקור, נגיד, יליד קווקז, או יליד בוחרה, זה לא משנה, זה המנטליות הפחות או יותר דומה, שיכול לבוא ולזרעות. בדיוק כמו שקורה, נגיד, אצל ה... ברסלבים, או שקורה אצל נחמנים, אני לא יודע, הרי אם ברסלב יגור ברסלב, הוא ישר יודע לזהות שהוא משלו, נכון? או נחמן מנחמן, אני לא מבין בזה.
כן.
אותו דבר גם אצלנו, שישימו אחד שהוא מבין בזה, ואז אנחנו נחסוך את כל עוגמת הנפש הזאת. כן. זה אגב, ממש, ממש לא נעים.
אגב, אצלך, או באיזשהו מקום אצלכם, יש ממש תיעוד שאומר, הבחורה הזאת, בתאריך זה וזה, קיבלה לא, יחס לא, כזה אין, וכזה? אין.
תיעוד אתה מדבר לגבי היחס.
כן, לגבי היחס.
לא, אני לא ישבתי עכשיו עם דף ועת ותיעדתי, ממש לא, ממש לא עשיתי עבודה כזאת. אני גם חושב שאני הראשון שמציף את הבעיה הזאת, ואני מאוד מקווה אני לא בטוח, אבל אני מאוד מקווה שזה יבוא עכשיו איזשהו גל של אנשים שיבואו ויתבטאו וידברו ולא יתביישו. כי עוד פעם, הקהילה שלנו מאוד סגורה, הבנות שלנו מאוד ביישניות. מצד אחד זה באמת טוב, כן? זה שמרנות, זה בבית, זה כבוד והכל. אבל מצד שני, אנחנו חיים כאן במדינת ישראל, ואתה יודע את זה יותר טוב ממני, אם אתה לא תפתח את הפה ולא תפגין טיפה חוצפה, כן? אז אתה לא תשיג שום דבר. אז אני חושב שלפעמים צריך לבוא ולהיות קצת חוצפן, ועל מנת להשיג את המטרות ולקבל את מה שמגיע. אנחנו גם יהודים וחיים כאן במדינת ישראל, גם לנו מגיע משהו.
אוקיי, okay, אז אם אנחנו מסכמים, בנות יוצאות בוחרה וקווקזיות, מגיעות בלבוש, לא נראה חרדי או דתי, ובגלל זה מקשים עליהם בלשכת הגיוס, והדבר הזה צריך להיבדק. ברוך לבייב, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
יהיו תשובות. תודה רבה, כל טוב.
תודה, כל טוב.
עכשיו אנחנו אומרים שלום לסגן אלוף סיוון אילן דדו. שלום לך.
שלום רב.
ראש ענף גיוס ושיבוץ בחטיבת כוח האדם בזרוע היבשה. מי שאחראית על הגיוס ללחימה, וזה אומר שכחלק מהמיזמים שאת אחראית עליהם, גם פרויקט רק קרבי, פרויקט שנועד לעודד גיוס ליחידות קרביות, ואתם מתכננים להגיע לחיפה, לאירוע קרבי על הבר, אחרי שעשיתם כבר אירוע כזה בתל אביב, ובעתיד זה יקרה בעוד כמה וכמה ערים. מה זה? מה זה קרבי על הבר?
קודם כל צהריים טובים. נתחיל מזה שהקמפיין של קרבי על הבר בעצם הוא קמפיין שנועד להנגיש את המידע לבני הנוער לקראת גיוסם על השירות הקרבי בזרוע היבשה. המטרה היא בעצם לתת להם במה לבצע שיח יחד עם לוחמים ומפקדים בגובה העיניים כדי לשאול את השאלות שמטרידות אותם ביום יום לקראת הגיוס שלהם. בשורה התחתונה בני הנוער הם שותף פעיל בתהליך שלהם לקראת הגיוס, והם כמובן רוצים לדעת יותר ולהשפיע על תהליך גיוסם. וכדי לתת להם את הכלים ואת המידע, אנחנו בעצם מבצעים את האירוע של קרבי על הבר, כמו שכרגע הסברת, בחיפה, כדי בעצם לפנות לבני הנוער בחיפה, שיגיע להם מקום לבוא ולשאול את השאלות.
זה אומר שאתם מדברים על התהליך עצמו של הגיוס, או על מה שיקרה להם אחר כך? על מה אתם מתמקדים?
תהליך הגיוס מנוהל בצבא הגנה לישראל על ידי מיטב, מה שהיה קרוי פעם בקום, ושם את כל התהליך של מצב ראשון ועד גיוס, הם עושים את זה מול בעצם מיטב ולשכות הגיוס. במסגרת התהליך, המלשבים, בעצם מי שמיועד לשירות הביטחון, ממלא את שאלון העדפות. בעצם הצבא בא ושואל אותו מה העדפות שלך, וכדי שאותם מלשבים יבינו וידרגו נכון ויבחרו נכון במהלך השאלון העדפות, אנחנו מבצעים פעולות של הנגשת מידע לקראת המעמד הזה. זה אומר שמלשב לצורך העניין יבין מהו השירות הקרבי, מה זה אומר, מה האופציות שעומדות בפניו, מה יוצא לו מזה, איך הוא יכול להגיע מוכן לשירות, וכל מה שבעצם מטריד אותו ביום יום.
עכשיו באמת, איזה שאלות הם שואלים? זאת אומרת, נתת לנו את הכותרות, מה זה שירות קרבי? מה הם שואלים? עכשיו עברתם את תל אביב, מה שאלו שם?
אני חייבת להגיד לך שאתה אומר את המושג שאלות מה מעניין אותם, אז קודם כל חשוב שתכיר שיש קמפיין במקביל שקוראים לו במאקו פזם, שבו אנחנו עונים אונליין לבני נוער בעצם דרך רשתות החברתיות, דרך מאקו פזם, ששם בעצם אנחנו נושאים פלטפורמה לענות על שאלות, ואתה תתפלא, השאלות הן איפה אני ישן, מה אני אוכל, איפה אני עושה את הפרחים שלי, ועד מה יותר מעניין, ואיפה הגזרה יותר מעניינת, ומה היכולות האישיות שיהיו לי בעתיד, ואיזה כושר אני צריך להגיע, מה הדילמות של השירות הקרבי, מה הקשיים של השירות הקרבי, מה טוב בשירות הקרבי, מה זה אומר יוצאים עם חברים לחיים, כל השאלות, הם אפילו מתעניינים כומתה, צבע, למה. זה לא דווקא רק
הדברים האלה לא
השאלות, מה שמטריד אותם.
הדברים האלה לא ידועים
כבר?
זאת אומרת, עזבי קומטה, קומטה, צבע קומטה, כולם יודעים וכל הדברים האלה. נעבור, אבל באמת, את הנושא הזה של הקשיים, הם לא פוגשים כבר חבר'ה, והם רואים את הכל ברשתות החברתיות, הכל נמצא באינטרנט. בשביל מה צריך להטריח אותך, סגן אלוף, ואת כל הלוחמים והקצינים שיבואו ויתחילו לעשות את המסע הזה ברחבי הארץ?
קודם כל, אני
אתחיל
ואומר, זה לא תרחה. אני רואה בזה שזה התפקיד שלי בצבא הגנה לישראל, להנגיש את המידע לבני הנוער כדי להיות יותר לוחמים, זה אחד. דבר שני, מה שאתה קורא באינטרנט ושומע באינטרנט, בסדר, בכל הפלטפורמות האפשריות, זה סוג הנגשה אחת. אבל אני חושבת שאין לזה תחליף, אין לזה תחליף ללשמוע באוזניים שלך ואת השאלות האישיות שלך. מה מטריד אותך, לא את שאלות הכלל, או אם מישהו אחר זה יטריד אותו, זה אחד. דבר שני, אתה רוצה לדבר עם אנשים בגובה העיניים, שידברו ויסבירו לך מה הם חווים מהשטח. לא מה מישהו קרה באינטרנט או שסיפרו לו. הוא רוצה לבוא לשמוע, אתה הלוחם, איך אתה עובר את השירות, איך אתה עברת את התהליך, מה הקשיים שהיו לך מתוך מקום של הזדהות לאותו מלשב שרוצה לשאול את השאלה. הסכים איתי ששיח אין לו תחליף.
אתם מצפים אבל לסוג אחר של התעניינות, זאת אומרת, כשאתם עוברים עכשיו לחיפה, אחרי זה תגיעו לרחובות, הייתם בתל אביב, יכול להיות שיהיו, תגלו מגזרים שונים, ולכן גם שאלות שונות, התעניינויות מתחומים אחרים?
בוודאי, זה גם משתנה, בין נשים לגברים, בין מלשב שיותר שואף גבוה ולהגיע לסיירות וקומנדו, לבין מלשב שמתעניין בשירות הלוחם הרגיל, או יציאה לקורס הקצינים וקורס המפקדים. כלומר, השאלות משתנות. אני לא יכולה להגיד לך שבין רשות לרשות, כי בתוך כל רשות יש את מגוון האוכלוסיות, את מגוון עם ישראל. אני לא חושבת שזה קשור לרשות מסוימת, אבל השאלות הן שאלות יותר כולם.
עכשיו, מי הם שמגיעים איתך? זאת אומרת, מי נבחר להיות בעצם החלון ראווה של צה"ל ולצאת לפגוש את הצעירים על הבר או בכל מקום אחר?
מי שאנחנו בעצם שמים לאותו אירוע, קודם כל אנחנו נתחיל במפקד בכיר, שמגיע קצין בדרגת אלוף משנה, מפקד חטיבה לוחמת, לבוא ולתת את בעצם את הסיי שלו על השירות. בנוסף לזה אנחנו משלבים תמיד מ"פים, שני מ"פים, מ"פית אישה לצורך העניין, כדי, בסוף קהל היעד שלנו לוחמים ולוחמות, כן, לא רק לוחמים, ועוד מ"פי מהשירות הקרבי, שזה מי שבעצם עולים על הבמה ומנהלים בעצם את השיח ועולים על שאלות תוך כדי אותו השיחה. ובנוסף לזה אנחנו מביאים לוחמים מכל היחידות שלנו, שמרביתם הם תושבי העיר חיפה, כדי לדבר איתם בספיד דייט, בדייט מהיר לשאלות שיש להם לאורך אותו היום של האירוע. זאת אומרת, אתה תמצא שם הלוחמים מגולני, גבעתי וכו'.
עצם העובדה שיוצאים למבצע כזה, ועצם העובדה שאת שמה לעצמך כמטרה, ומן הסתם הצבא שם אותך שם כיעד לשפר את נתוני הגיוס לקרבי, זה אומר שהצבא נמצא באיזושהי בעיה, לא? זאת אומרת, לפני עשור, שניים, שלושה, לא היו שאלות מסביב לגיוס לקרבי.
אני אתחיל ואומר שחלק מהתפקיד שלי זה להנגיש מידע ללוחמים. זה לא אומר שישנה בעיה. זה אומר שהנוער השתנה. אם בעבר לא היו שואלים שאלות כמו שאמרת, היום בני הנוער שואלים שאלות, הם הרבה יותר מתעניינים, הם הרבה יותר רוצים להיות מעורבים בתהליך הגיוס שלהם בניגוד לדור הקודם, הם הרבה יותר נמצאים ברשתות החברתיות ושם הם שואבים את המידע, הם שונים בזה שהם מוכנים לבוא ולהגיע, כמו לדוגמה, לקרבי על הבר ולשמוע שיח בגובה העיניים, מה שבני הנוער הקודמים לא עשו. כלומר, אנחנו מבינים שיש פה דור אחר. דור הרבה יותר מתעניין, הרבה יותר מעורב. זה לא אומר שישנה בעיה עכשיו עם אלה שרוצים להיות לוחמים או לא. זה לא הנקודה. אנחנו באים להנגיש מידע. באים לענות להם לשאלות, לעזור להם בדילמות שלהם, להיות מעורבים ושותפים שלהם לתהליך הגיוס.
עכשיו, המטרה היא מן הסתם לעשות להם את הדברים יותר קלים מתוך ההנגשה הזאת, בן אדם שיודע לאן הוא הולך, הוא הולך בצורה יותר בטוחה ומרגיש יותר טוב בימים הראשונים של הגיוס.
לא רק בימים הראשונים, בכלל, תחשוב שאתה מתגייס ואני אתן לך את כל הפלטפורמה ואת הכלים כדי להיות הכי מוכן לגיוס. אז זה אומר שאתה מגיע הרבה יותר מוכן. המשפחה שלך, אני חושב שהמשפחה היא מאוד מעורבת במה שקורה אצל בני הנוער. המשפחה הרבה יותר רתומה לזה. כולנו ביחד עושים את התהליך המשותף ביחד. וככל שאתה מגיע עם יותר כלים, אתה מגיע יותר חזק, פחות עם חששות, יותר עם ביטחון. אתה גם יכול לדמיין את עצמך איך אתה יוצא גם לקורס המפקדים ולקורס הקצינים בעתיד. אתה, יש לך את כל הכלים ואת כל המידע שאתה צריך כדי לדעת לאן אתה בא.
עכשיו, כדי לסייע לחבר'ה להגיע לכל אותם הישגים ושהכל יהיה יותר קל וזורם, זה רק להסביר להם לאן בדיוק הם הולכים ומה איפה הם ישנו ומה יהיה קשה ועד כמה החברים יהיו חברים לחיים או כל מיני הבטחות בסגנון הזה, או שאתם גם מדברים על מה שכבר אולי קצת לא מדברים עליו, ציונות.
קודם כל, ציונות, אנחנו מדברים עליהם גם, זה חלק שלם, אתה יודע, בסוף שאתה מדבר על הנגשת מידע, הנגשת מידע היא מי, איפה תהיה, ללמה אתה צריך להיות, וחלק ללמה אתה צריך להיות, זה ציונות, זה ערכים, זה החברים, זה הביחד, זה הכלים האישיותיים, זה העצמאות, זה מה נותן לך גם בסופו של דבר, מן הסתם ציונות היא חלק בסיס של זה, זה לא משהו מנותק, זה שאתה, אם יש למלשב שאלה, זה לא אומר שהוא לא ציוני, הוא ציוני שרוצה לדעת ולהבין יותר.
והדברים האלה מעניינים? זאת אומרת, מעניינים את הנוער למה? שאלת הלמה או רק בו איך אנחנו עוברים את התקופה הזאת בצורה הכי קלה ויעילה או הכי מאתגרת, כי אני רוצה להיות נינג'ה מתישהו?
לא
תגבי
הנינג'ה, אבל
לא, כי בסדר, את יודעת למה אני מתכוון.
לא, אני אומרת, מעניין אותם הכל, מה זאת אומרת?
מעניין אותם?
מעניין אותם לדעת הכל, התהליך על הכל, בוודאי.
הנושא הזה של ציונות, אהבת הארץ, כל הערכים האלה, הם בכלל באים לידי ביטוי בשיח באותן דיונים?
בוודאי. חלק, מה זאת אומרת, הערכים הם מרחי צהל בסופו של דבר. כשאתה מנגיש מידע ומספר למלשב, בסדר? את המידע שהוא מעניין אותו, ואת השאלות שלו. הערכים הם built in בתהליך. כשאתה שואל מה זה להיות לוחם, הערכים הם חלק מזה. הציונות היא חלק מזה.
אוקיי, זה עומד להיות מתי?
זה לא מנותק.
האירוע בחיפה?
האירוע הקרוב קורה מחר. מחר, יום חמישי בחיפה. ובהמשך אנחנו מגיעים לרחובות ולבאר שבע ולנתניה, ויש עוד דיירים שנמצאים על הפרק איתנו במגע כדי לעשות אירועים. חייב להגיד שגם הרשויות מאוד רתומות לזה, כדי כן לעשות אירועים כאלה בעיר שלהם ולהשפיע ולקרב את בני הנוער לכל העולם הזה של השירות בצהל. ומחר זה האירוע מספר 2 בחיפה.
והחיפאים שרוצים לדעת איפה, מתי, תני לנו קצת יותר פרטים, או שתכווני אותם.
חיפאים שרוצים לדעת איפה ומתי, בגדול יש לנו מוקד שבעצם עשה את הרישום של כל המתעניינים שרוצים להגיע, הם העבירו את הפרטים שלהם, חזרנו אליהם, וקיבלו הזמנה אישית לבוא ולהגיע לאירוע. איך אפשר להגיע? פשוט מאוד להיכנס, לרשום קרבי על הבר, הם קבלו שם את הלינק הרשמה, ויש להם הזדמנות להירשם. שירו ממש מקומות אחרונים.
יפה, סגן אלוף סיוון. אילן דדוש, תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה.
בשמחה.
כל טוב.
תודה
שלום. רגע לפני שאנחנו מסיימים, נאמר לכם שאנחנו הגשנו בקשות לתגובות, גם לעיריית ירושלים בעניין המואזין, גם לדובר צהל, בעניין הקשיים שאולי באמת מערימים בפני בנות המבקשות שחרור מטעמי דת מגיוס. עד כה עדיין לא הגיעה אלינו התגובה, אנחנו גם נפרסם את התגובות במידה ותגענה, ונפרסם אותה מיידית. ועכשיו זמן תודות לאורך היומן שלנו. תודה לרעות אודם, לנחום שחף, לברוך לוייב, סגן אלוף סיוון אילן דדוש, לדני לוז. לכם על ההזנה, סובה חלים טובים, בשורות טובות, חודש טוב, להשתמע.